تصدير لاشتي ما تبي لا فايت شوف المكتب بوكي توب شبوة توب صباح توبوت خلصين توخ تيوات مليا عشرين وشلوش يوم 27 لربيعي 2025 נוכחים בישיבת המליאה, רותי שוורץ, חברת המליאה, רבית לא נמצאת, נהדרת, ובחו"ל. משתתפים היועץ המשפטי, אמיר, מנכ"ל, אבי, גזבר, עמיחי, ואני, אבי, יושב ראש הוועדה, יושב ראש המליאה. אז הנושאים על סדר היום מוצגים לפניכם, אנחנו נתחיל לפי הסדר וכמו תמיד אנחנו נעבור לנושאים ובסוף נעבור לשלב ההחלטות. אז נושא מספר אחד זה אישרור פרוטוקול ישיבה מליאה 22 שעבר אליכם, עברתם עליו וכו'.
כן, אבל אני, היה לי הערה לגבי סעיף 5 שלא נכחתי בדיון
אורלי מתקנת.
אורלי מתקנת, אז אם אפשר.
יש למה לכתוב שלא נכח.
כן.
בסדר, שואל מה. אוקיי. אז האישרור מאושר עקרונית, כמובן עם תיקון הנוכחים, סעיף הנוכחים והנעדרים. שירות היא מהירה שלא צריכים אנשים שהיא לא נכחה בישיבה. אבל הערות לגבי הנושאים, החלטות שהיו, אין. ותודה רבה, נעבור לנושא הבא, עדכון תב"רים, עמיחי.
אוקיי.
אז יש לכם על המסך את וגם בתיק את התב"רים לשינוי. בכבוד עמיחי.
אוקיי. אז אנחנו היום עוסקים בעדכונים של שבעה תב"רים. חלק מהתב"רים תקציב נוצל במלואו, ולכן אנחנו התקבלו שיפויים, סליחה, בוצע עבודה, תקציב נוצל במלואו, התקבלו מלוא השיפויים מהמשרדים הממונים, ולכן אנחנו סוגרים אותם. אנחנו מדברים על תב"רים בשורות השנייה, שלישית ורביעית, 219, 235 ו-241. מתקני משחקים, בוצע מלוא ההיקף בהיקף 400 אלף ש"ח ממשרד הפנים ועוד 120 אלף ש"ח ממקורות עצמיים, עוד 160 אלף ש"ח עבור מענה ראשוני חרבות ברזל, מקור המימון משרד הפנים, בוצע באופן מלא, התקבל שיפוי מלא, רענון רכב ביטחון עץ אפרים, 150 אלף ש"ח מקורות המימון משרד הביטחון, 168 אלף ש"ח ממקורות עצמיים. התב"רים הללו מבוקשים להסתגר. השורה האחרונה דווקא אני אגיד את זה, 255, הלוואה לצורך החזר חוב למועז שומרון, תב"ר זה מספר 255 גם מבוקש לסגירה, כפו 7.85 מיליון ש"ח, הכספים הועברו למועז שומרון לצורך סגירת החוב, סגירת ההתחשבנות, כפי שסוכמה מול גזבר מועז שומרון בספטמבר 2024. אני כבר אומר, ייתכן ותהיינה התחשבנויות נוספות בשוטף מול מועז שומרון, לאור כל מיני נושאים שיש לנו במשותף, גם מלווים, גם מסעות, גם היטלים שעוד מתקבלים עליהם וצריכים להגיע אלינו, אבל זו התחשבנות שוטפת יותר, וגמר ההתחשבנות כוללת על כל הנושאים שהיו ידועים עד קיץ 24, ובהם נתינת השירותים השוטפים על ידי מועז שומרון בתחומי חינוך, רווחה, חוז, כל שוטף, אז הכל נכלל פה, ובזה בעצם את ההתחשבנות דאז, חוץ מהשוטף כאמור, זה...
השוטף הופיע בתקציב, הוא לא בתב"רים, נכון?
נכון.
זה לא קשור לנושא.
בדיוק, אז הדבר הזה גם מבוקש לסגירה. תב"רים נוספים, התב"רים הנותרים, 211, 211 ו-126 מערכות סולריות. היו תב"רים שהוגדרו, שעוד נפתחו במערכות, ולמעשה ההתחשבנויות בגינם נגמרו, גם כי התב"ר מספר 211 למעשה יש יתרה של 350 מיליון ש"ח שהיא נכללה כבר בהתחשבנות הכוללת, מה שציינו לפני רגע מול מועז שומרון, ולכן היתרה פה תועבר לקרן עודפי תב"רים. כנ"ל תב"ר עוד מתקופת הוועד, תב"ר מספר 126, שם כ-700 על ש"ח.
אז רגע, לא הבנתי, אז 211 אנחנו סוגרים?
כן, 211 אנחנו סוגרים, 126 אנחנו סוגרים, והיתרה מועברת לקרן עודפי תב"רים.
כן.
גם תב"ר מספר 243, שיקום תאורת ביטחון שערי תקווה, ההוצאה פה נרשמה בשוטף במועצה בשנת 2023, היה צורך לביצוע דחוף לאור אירועי חרבות ברזל. התב"ר הזה למעשה התקבל השיפוי ממשרד הביטחון כאמור בגין ההוצאה השוטפת שבוצעה דאז, ולכן אנחנו סוגרים את התב"ר הזה ללא ביצוע בצד ההוצאה, ולמעשה בצד ההכנסה צריך גם, אין תכלית יותר לתב"ר הזה, צריך גם את ההכנסה להעביר לקרן עודפי תב"רים, ולכן מבוקש לסגור אותם.
שוב, כל התב"רים האלה, 211, 19, 35, 45, 43, 26, 55, 126, 55, כל אלה תב"רים לסגירה.
אמת.
אוקיי. שאלות? הצגות? כן. הנושא הבא זה תיקון חוק עזר שצ"פ.
אוקיי, תיקון חוק עזר שצ"פ, אנחנו מדברים על עדכון טכני בלבד. חוק עזר הזה כבר אושר על ידי ג'יגה ואושר על ידי משרד הפנים, למעשה הוא לא אושר דה פקטו, אלא משרד הפנים, אם תוך 3 חודשים המשרד לא... אם לא שולל, אז חוק העזר מאושר, הוא למעשה בתוקף חוק העזר הזה מהראשון לראשון 2025. יש לקונה קטנה בסעיף 15 שהוא עברה בטעות, שמדובר על שמועד ההצמדה לתעריפי ההיטל הוא יהיה חודש פברואר 2029, חודש פברואר 2029. עוד לא הגיע, זה עוד שנים קדימה. התחשיבים שבוצעו בזמנו היו נכון לפברואר 2026, סליחה, למאי 2023, למאי 2023, ולכן אנחנו מבקשים לעדכן את מועד ההצמדה בחוק העזר, כך שיוגדר באופן הנכון, באופן הנכון, נכון למועד עיגון התעריפים, חודש מאי 2023. שאלה?
כן, סעיף 14 גם מתייחס למאי 29, אבל זה משהו שחשבנו עליו, החל מיום ט"ז באייר, הטלת ההיטל, טעונה את אישורם של מליאת המועצה ושר הפנים או מטעמו, זה כאילו... זה משהו עתידי בכוונה? מגבלת גבייה, אולי סליחה. כאילו,
אני יכול
אולי צריך לעדכן את הכוונה של הסעיף שצריך לעדכן את חוק העזר לקראת 29, או...
יכול להיות שמדובר על אותם 5 שנים.
אוקיי, צריך לאשר אותם מחדש כל...
כל 5 שנים.
צריך לאשר חוק העזר כל
5 שנים.
מחדש,
ואז...
זה
גם... אוקיי. מזה כנראה זה נבע, לפחות אותו תאריך. שזה לא,
פברואר 29.
אוקיי. אז מאי 23?
נכון. זה המועד שבו נקבעו התעריפים הללו והתחיל הליך האישור שלהם במליאה, בג'יגה וכן הלאה. עד כאן, אבי.
שאלות נוספות? חוק העזר? אין, תודה רבה. נעבור לנושא הבא.
תפתח את
ההצגה קצת כל כזה יצא על ידי אבי.
תמונה שאנחנו לראות. טוב, שכונת רמת אייל בעץ אפרים. טיפה. יש לנו
פה, כך נקרא בית הכנסת, רמת עץ אפרים?
כך נקראת העמותה. עמותת רמת אלקנה עץ אפרים. יש שטח שכפי שאתם רואים מתחת, זה בעצם שטח של המועצה, זה שתי גני ילדים. מעליהם בונים עכשיו ביקשו אישור מבנה, בעצם שתי בתי כנסת, ספרדים, אשכנזים, ומבנה רב תכליתי של המועצה, ולכן אנחנו שותפים בפרויקט הזה. אנחנו, המועצה נותנת שם לטובת הרב תכליתי 2.2, ואת כל השאר כמובן העמותה בונה מתקציבה. שתיים זה בשתיים על שתיים כמובן. תהליך ההקצאה שעברנו היה בעצם היה ועדת הקצאות, הגדרנו את התבחינים, היה פרסום ראשון של 60 יום, היה פרסום שני של 45 ימים, לא התקבלו התנגדויות, כל המסמכים התקבלו מהעמותה, היועמ"ש ברוך עבד על זה ביחד עם עמית, אני חושב שיש לכם עמית?
כן.
ביחד עם עמית, אישרו את כל המסמכים, ולכן השלב הבא של ההקצאה זה לאשר פה במליאה, ומכאן זה עובר לאישור של משרד הפנים. אנחנו שמחים על הפרויקט הזה, זה מקדם את השכונה הזאת שכיום מתנהלת בקרוונים בלבד, וגם המועצה, בתי כנסת, וגם לנו, זה ייתן אולם רב תכליתי, לאירועים, לחוגים, ל...
אבל זה בונה את המינה, זה לא
המועצה?
לא, 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 עמותה הבונה, על העמותה הבונה אנחנו משתתפים במימון בחלק שלנו.
להזכיר את זה ל...
בטח, בטח, זה שלנו כל דבר, נוכל להזכיר את זה לאירועים, למטרות, להרצאות, לשיחות, לפעילויות, לחוגים, זה ישמש כמבנה של המועצה לכל דבר.
שאלות?
רגע, אני רוצה רגע להבין את ה... בעצם העמותה בונה את הבניין, המועצה לוקחת את החלק שלה, ומה קורה עם החלק של בתי כנסת?
של העמותה.
של... אז למה צריך לעשות הקצאה? זה לא שלהם, כאילו זה שלהם?
זה חלק?
זה
קרקע ציבורית.
זה קרקע
ציבורית. זה בעצם
של הקרקע ציבורית.
זה
גני
ילדים.
כן, מתחת.
זה הקצאה כי זה שלא שטח פרטי שלהם, זה שטח של המועצה, שטח ציבורי.
טוב.
סיידר.
לא.
טוב, זה הסכם איתם?
עוד, זה אחרי שוב במשרד
הפנים, הוא עושה את ההסכם.
טוב,
תודה
לאבי.
רגע, עוד שאלה, סליחה, ההקצאה נעשתה אחרי, בעצם ועדת ההקצאות בחנה את הסיפור הזה לפני שהם התחילו לבנות. ורק אז הם התחילו לבנות.
הם עוד לא התחילו לבנות. זה הדמיה, הם עוד לא התחילו לבנות.
חשבתי את זה כבר, אבל
לא. לא, לא, לא. זה סתם הדמיה כדי שתראו את המקום. כרגע המקום הוא רק לגמרי.
גם הגנים?
לא, לא. גנים כאלה גנים פעילים. השטח מעלם זה שטח ריק לגמרי. כמובן, הבנייה אחרי תמיכה קצת.
אוקיי. כן, אישור חניון בורים. טוב, אין פה עניין של אישור, לדעתי, זה רק לידע. אנחנו, יש לנו תופעה פה של, מה שנקרא, קרוונים ילילים. שאנשים מחנים בחניות זה, וכדי שנוכל לאכוף את העניין הזה, כי קרוון היה צריך שיהיה רתום לרכב ולא חניה ציבורית וכולי, אבל זה בתנאי שיש לנו
איזושהי אופציה לתת להם לחלופה, לתת להם לזה לחנות, ואין לנו, אז אנחנו נמצאים בתהליך של אישור אזורים לחניה וברורים כאלה, ואז נוכל לבצע אכיפה, כי העניין הזה, כידוע, בעיית החניות היא בעיה קשה, בכל מקום, אבל פה אצלנו בעיקר, והגורים האלה תפסים חנייה, ויוצרים מתחים בין שכנים ובלגנים, ואנחנו, אבל אין פה משהו להחלטה כרגע.
זה פשוט נועל פנימי שאנחנו צריכים לאשר?
לא, 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 שום דבר.
דניאל, היה שותף לזה? כאילו מבחינת כל נושא האכיפה?
לא, עוד לא הגענו לאכיפה, אנחנו זה מדבר רק לצאת שטח לטובת גורמים.
אפשר להוסיף לזה גם לא רק גורמים, אלא גם אוטובוסים, כלים כבדים ו...
כן, עמיחי, אנחנו ב...
אוקיי. אנחנו נדרשים להציג לפני המליאה את דוח רבעוני.
זה לא מופיע בזה, זה מופיע ברמה של העדכונים, אנחנו מעדכנים שיש דוח רבעוני של 2024.
דוח רבעוני רבעון ד'. הנתון המשמעותי החשוב ביותר עבורנו הוא נמצא בטופס מספר 2, עמוד 4 מתוך 10. בו אנחנו רואים בעמודת ביצוע מתדבר, את הגירעון הסופי שאליו הגענו, ולא יוסיפו עדכונים נוספים, אבל אנחנו למעשה סגרנו את הספרים, ולא תהיינה הערות קרדינליות. אנחנו מדברים על ביצוע מצטבר בשנת 2024 של מינוס 5.98 מיליון ש"ח, נתון הנמוך ביחס לגירעון שאושר לנו על ידי המשרד, שהוא 8.3 מיליון ש"ח. אנחנו עומדים ביעדי הגירעון, כמובן שמה שסייע לתת את הקבץ' הסופי היה המענקים של משרד הפנים בסוף סוף שנה, אפילו תחילת 25, זה עזר, אבל גם בלי זה היינו עומדים ביעד הגירעון, שהצגנו בישיבות מליאה קודמות. אנחנו נמצאים פה כאמור כלל ההתחייבויות שלנו, כלל ההתחייבויות למעשה של המועצה, לא גרענו שום דבר כאלה צריך להיכנס פנימה. זהו, אנחנו כמובן נציג את כל הדוח הזה לרואה חשבון מבקר, אנחנו עומדים על אחוז גבייה של 95-96% מהארנונה, עשינו במחצית האחרונה של שנת 2024 סדר גדול בנושא התברים, אנחנו גובים סכומים משמעותיים ממשרדי הממשלה המממנים, כמו שהיה ניתן לראות רק בנושא השני שהוצג היום של סגירות הברים, לא העובדה שאנחנו גובים את הכספים, זה כמובן חשוב לנו מאוד מבחינת הזרמית. יש צורך שאלות נוספות, שמחה.
שאלות? תודה רבה. אנחנו נבקש מסמין להיכנס, יש להצגת נתוני רווחה, חשבתי שנכון להכירו להציג את התמונה הכללית. מה את רוצה להציג?
את הדשבורד שלנו. אני רוצה דרכו להציג את הנתונים. כן, מה
שאני... ששלח לי.
כן, כן.
אני אנסה יותר רוצה, זה יותר פשוט.
אוקיי, גם רעיון. גם רעיון. לא זוכר מאיזה חודש הוא, אבל זה לא רלוונטי. אם אתה מאתר, אני יכולה לשבת שאני מתמצא.
לא, לא, למה את רוצה? תשבי, את צריכה לדבר על זה.
אני אעשה פה. עכשיו, אני לא חושב. תאמין? אולי זה במייל?
רגע, ביידיש אומרים משמיש על עיקור.
שווה היה אומרים ביידיש, לא?
אין לנו את האפשרות לבדוק אם אנחנו... הנה, בבקשה.
טוב, אז אני אגיד כמה מילים. אני לא יודעת את השם שלך, סליחה.
מוטי שוורץ.
אה, רציתי, אני זוכרת אותך מהתמונות באתר, אבל את זה לא... טוב, אז אני לא יודעת מה הרקע שלכם ברווחה, אז אני אתן את ההקדמה הרגילה שאני נותנת את הנאום הרגיל. בסדר. אז אני יסמין, אני מנהלת את הרווחה כאן, אני 25 שנה בתחום הרווחה, כבר מעל 15 שנה בניהול ברווחה. המחלקה לשירותים חברתיים היא הזרוע הביצועית של משרד הרווחה במדינת ישראל, שנותנת שירותים דרך המחלקה לאוכלוסיית התושבים. השירותים שלנו הם מגיל לידה ועד 120, תלוי סביב מה. זה יכול להיות סביב משבר חד פעמי, זה יכול להיות סביב משבר כרוני, זה יכול להיות סביב מצב חיים, זה יכול להיות סביב תקופת חיים, מלחמה, מגויסים, זה יכול להיות כל דבר שבעצם מדבר על על הפרט ועל הקהיל ועל החוסן שצריך לעזור לפרטים כדי להתגבר על מצבי החיים. אם תרצו אני ארד אתכם לנתונים של המחלקה ממש. וזה איזשהו נתונים שנמשכים מכל המערכות מידע שלנו, שאנחנו הכל משדרים דרך המערכות מידע, ובעצם מאבחנות את המצב של הגילה בכלל, ושל אוכלוסיית הרווחה בפרט, כאשר בעצם אתם רואים כאן נתונים כלליים, אתם רואים כאן נתונים של הלמ"ס, כמה תושבים יש על פי הלמ"ס, 8,800, סך הכל תושבים על פי הנושאים, 9,042, איזה אשכול אנחנו, כמה משפחות מקבלות שירות, אז לנו יש כאן 260 משפחות מקבלות שירות ברווחה.
שביחס לערים אחרות זה שיעור פלוס מינוס דומה?
שיעור נמוך.
נמוך?
שיעור נמוך. היינו בשיעור נמוך הרבה יותר, היינו בתת תת שירות לתושב, בוא נאמר, לפני המועצה. היה כאן שלוחה של מועצה יהודית שומרון, שישבה כאן עובדת ו... היו מגיעים אליה, זה לא נתן שירות כמו שצריך לתושבים, בעצם היינו הרבה פחות אפילו כמה בתי אב יש פה? כמה בתי אב יש פה? 2,000. 2,000? 2,400? 2,900? אוקיי, אז היינו פה משהו כמו 180 משפחות מטופלות, שזה פחות מ-10%. הממוצע הארצי הוא 13%. אז היינו הרבה פחות ממה שתושב אמור לקבל כאן מהרווחה. היום אנחנו עומדים על הממוצע שאמור להיות, כי אנחנו עם 260 משפחות, זה בערך 12-15 אולי אחוז, תלוי, שוב, תלוי כמה בתי אב. ברשויות החרדיות זה יכול להגיע ל-40% טופלי רווחה, ערביות 50%. אז זה הממוצע. סך הכל מקבלי שירות זה 678, זאת אומרת כל משפחה, כמה ילדים יש שם וכו'. אפשר לראות כאן באמת את ההתפלגות של הנזקקויות, אנחנו קוראים לזה בשפה המקצועית שלנו, על רקע מה משפחה פנתה אלינו כדי לקבל שירות. אנחנו או נותנים את השירות כאן, או מפנים לקבל שירות מסביב, כשאין לנו כאן את השירות שלנו. אז בעצם המהויות נזקקות, אם אתם רואים כאן את המהויות נזקקות הכי גדולות שלנו, זה מוגבלות וזקנה. יש לנו 87 לקוחות שהם בגיל זקנה על כלל המאפיינים, ממצב של עצמאי ומקבל שירות רק להפגת בידוד, לעד מצב של סיעודי ומופנה לבית אבות. זה הטווח של אנשים שהם אזרחים ותיקים. מוגבלות, בדרך כלל מוגבלות, תכף יגיע איתכם לגרף של הסעיפים התקציביים,
מוגבלות, גם כן נתח מאוד נכבד בכל מחלקות הרווחה בארץ, זה בדרך כלל 40% מהתקציב של המחלקה. וזה תקציבים קשיחים שאין אפשרות לגעת בהם. כי אתה חייב לתת את השירות לתושב, זה דרך או שירותים מחוץ לקהילה, או שירותים בתוך הקהילה. אחר כך יש כל מיני, ואז זה מתפלג באמת הרבה מאוד, אני יכולה להראות לכם, יש כאן קשיים במיצוי זכויות, קונפליקט בעוצמה גבוהה על רקע
מגדה וגירושים. זה כלל ארצי?
כלל ארצי, כלל ארצי, זה כלל ארצי. זה כלל ארצי. מכל מה שאני, לנו יש מערכת ממוחשבת שהיא אך ורק של הרווחה, ה-IPR יש לו אפיק של הרווחה, ושם אני כל תיק שנכנס, אין לנו תיקים פיזיים, הכל במחשב, אני מכניסה את הנזקקויות, אני מכניסה את המסמכים, אני מקטלגת את המשפחה, איזה שירות היא צריכה ממני, לא סתם באים, יאללה בואי לרווחה, לא, איזה שירות אתה צריך, יש לי אפשרות לעזור לך, אין לי אפשרות לעזור לך. אז כאן אנחנו מדרגים בעצם מה הבעיה העיקרית של המשפחה. למשפחה יכולות להיות כמה בעיות. יכול להיות שיש עוני רב-ממדי מתמשך, 15 משפחות כאן יושבות על עוני רב-ממדי מתמשך, ובגלל העוני הזה יכולים להיות גם סייד אפקטס, אז אנחנו גם נראה דברים נוספים. או יכול להיות סכסוך גירושין גבוה, ואז יש בעיות רגשיות לילדים. יכול להיות בדידות והיעדר מערכות תמיכה, אז הם גם מנוצלים על ידי הקהילה, ומישהו נטפל להם ו... שבוע שעבר בכתה פה מישהי במוקד שהחתימו את בעלה שהוא אותה, אני לא כל כך הבנתי, ולקחו להם 200,000 שקל. ניצול של קשישים ואנשים שהם לקראת דימנציה. זאת אומרת, יש כאן מצוקות שונות שבעצם אתה מאפיין קודם כל מה הבעיה, ואז אתה אומר, האם יש לי אפשרות לעזור, באיזה אפשרות יש לי לעזור, וככה אתה או מפנה לשירותים או נותן את השירות לתושב. אז אתם רואים, יש לנו כאן טראומה מינית, 20 ילדים ומבוגרים טיפלו בנושא של טראומה מינית. זה נכון לחודש אפריל, מרץ אולי, שלחתי לראש המועצה, זה כל חודש מתעדכן.
אז זה היום או טיפלו מתאריך?
לא חייב שהם מטופלים היום, יכול להיות שהם כבר סיימו את הטיפול, אבל יש להם רקע בפגיעה מינית, וזה עדיין מקוטלה, כן, ואנחנו ממשיכים לראות מה קורה, יכול להיות שהם סיימו את הטיפול, כרגע יש לי 8 מטופלים בפגיעה מינית, ילדים, ועוד 2 מבוגרים, אז יש כאן באמת עוד הרבה מאוד היבטים, אלימות במשפחה 9, התמכרות 6, בדרך כלל בהתמכרות ובאלימות במשפחה זה תת דיווח, אנחנו לא באמת יודעים, כנראה שיש יותר, אם אנחנו יודעים, אם אנחנו יודעים, אז אנחנו, כנראה שיש יותר. מה שאנחנו יודעים, תכפילו בערך. זה הסדר גודל. אוקיי, זה בערך הנזקקויות. גם נותן לנו כאן בעצם, נותן לי פילוח, כמה נשואים יש לי פה, כמה רווקים יש לי פה, כמה גרושים, כמה אלמנות. איך זה עוזר לי? זה עוזר לי כדי לפתח שירותים. נניח שאני מזהה, בשנה האחרונה זיהינו צורך שעדיין לא נתנו לו מענה, של בעצם משפחות צעירות יחסית, שהילדים הם בבית ספר יסודי, זאת אומרת, משפחות צעירות, שאחד מבני הזוג נפטר עקב מחלה או באופן פתאומי, זה משהו שאין לו התייחסות כמעט בחברה, זה משהו שכל משפחה מתמודדת איתו לבד, אבל בבית ספר אמרו לי, יש לי כבר כיתה אחת, שיש שם 3 ילדים, שהם הם יתומים מאבא או מאמא, זה כבר הופך לתופעה חברתית, איך אתה מתייחס לזה, אתה נותן מענה לבית ספר, אתה נותן מענה אחרי צהריים לילדים, אתה עושה משהו עם המשפחה, הנתונים האלה עוזרים לנו לקבל החלטות, לגבי איזה שירותים אנחנו היינו רוצים לפתח, איזה שירותים כדאי לתת פה, כדי לשפר את הרווחה של התושב, זה המטרה שלנו פה בסוף, לשפר את הרווחה שלו, והנה כאן איזה שהם מטרות, שהצבנו לעצמנו למול הנזקקויות שראיתם למעלה. בעצם אני מגדירה בתוכנה, מה הייתי רוצה לעשות? אז הרבה מאוד אנשים, אני בעצם אומרת, אני רוצה להגביר להם את הרווחה האישית ושיפור המצב הרגשי. חלק גדול מהמשפחות שלי, 159 משפחות מתוך 260, הגדרנו שזה אחת המטרות המרכזיות. יכול להיות שיהיה לנו עוד מטרות שם. ואז אנחנו בונים פרויקטים בקהילה, מענים קבוצתיים, אצל הקשישים זה הרבה מאוד פעילויות של הפגת בדידות שמשרד הרווחה גם מממן אותם ועוזר לנו להנגיש אותם לציבור. זה לא רק שהוא אומר לי תגדירי את הבעיות ואני לא אתן לך פתרונות, הוא גם נותן לי את המשאבים כדי לפתח את המענים לבעיות הללו. ובעצם יש לנו כאן גם, אם הזכרנו את הפגיעה המינית, אז באמת בחלק מהמשפחות אני צריכה להגביר את המוגנות והחוסן המשפחתי בעקבות הפגיעה או האלימות או פגיעה מינית. זה המטרה שלי כעובדת סוציאלית. איך אני עושה את זה? הכלים שלי כעובדת סוציאלית או המשאבים שלי. אני הרבה פעמים אנחנו הכלי. אנחנו הכלי לעזור לתושב, אבל יש פעמים שזה גם מענה שהוא במשאבים, אני נותנת אותו. אני אתן דוגמאות עוד מעט. טוב, זה ככה נותן לי איזשהו ממוצע של פתיחה, אנחנו כל, זה מערכת דינמית.
תגידי, מ-7 לאוקטובר 23
נקפץ? אני לא יכולה להגדיר את זה כאן לפי השביעי לאוקטובר, כי אצלי זה קפץ בגלל שהקמנו מחלקה. אז נוצר יותר שירות לתושב, אז הגיעו יותר תושבים פתאום לצרוך את השירות, אז אני לא יודעת לשים את האצבע רק על זה, אבל בוא נאמר, יש לנו... במאי 23 והשביעי לאוקטובר וחצי שנה, כן, חצי שנה אחרי, אז היינו בדיוק בשלב של ההקמה ומשפחות שהכירו בכלל שיש פה רווחה, אז אני לא יודעת לשים את האצבע. אני כן יודעת להגיד שברמה ארצית יש יותר חרדות אצל ילדים, יותר טיפולים רגשיים לילדים, יותר סכסוכי גירושין, משפחות לא עומדות בזה, אז כן, זה אנחנו מרגישים, אבל ברוך השם לא היה לנו כאן שכול הרבה. היום לצערנו אנחנו בסיטואציה אחרת, יש לנו חייל שנהרג בשבת בבסיס, הוא נהרג. אז עכשיו את תושבת היישוב?
לא.
משפחת כהן, הייתי אצלם הבוקר, הם קיבלו את הבשורה בלילה, מאוד מאוד לא נעים. נחזור רגע לכאן, בעצם זה, אז מה שאנחנו אומרים זה שהמערכת היא דינמית, זה לא שנפתח תיק והוא לכל החיים, וזהו, עכשיו אתה לקוח של, פעם היה כזה קטע, אתה נכנס לרווחה, זה one way ticket, אין יציאה, אין יציאה, מה? אני חבר מועדון ברווחה, מה, למה, כמה, יש טיפול, אין טיפול, לא משנה, אני נכנסתי, אני לא יוצא, היום זה ממש לא ככה, בעצם אתם רואים כאן ממוצע של פתיחת תיקים, ואחר כך אני אראה לכם סגירות תיקים. אז בעצם הירוק, זה משפחות מקבלות שירות חדשות שהיו מוכרות בעבר ברווחה, זאת אומרת הם פעם היה להם תיק, סגרנו אותו ואז יש בעיה חדשה, אז הם באים עוד פעם, והמשפחות הפרוטות זה משפחות שלא היה להם בעבר תיק, וזה מאפיין את שערי תקווה, שער שומרון, כי בעצם היו משפחות שלא ידעו איך לצרוך את השירותים של הרווחה, והיום הם יותר צורכים. אני מסתכלת, המדד האחרון זה ראשון 25, אז יש לנו כאן 4 תיקים שנפתחו, שמעולם לא היה להם תיק ברווחה. אתם רואים כאן, למשל, ב-12-24, יש פה 10 תיקים שנפתחו חדשים, ו-5 שפעם היה להם, היו במועצה האזורית שומרון, לא קיבלו מענה, אולי, אמרו, אולי ננסה שוב פעם, בוא נראה אם יצליח, ופתחו שוב תיק. הנה פה, בשביעי 2023, העברנו את כל התיקים ממועצה האזורית שומרון, קיבלנו 187 תיקים. זה הפיק הגדול. סגירות תיקים, גם פה אנחנו בעצם אמרנו, אנחנו כל הזמן זה דינמי, יש לנו תאריך בשנה בדצמבר, שבו אנחנו עושים תהליך מרוכז של סגירת ופתיחת תיקים ועדכון תיקים, כמו ספירת מלאי כזה, אז אנחנו עושים את זה תמיד בדצמבר, אז כאן בדרך כלל, עכשיו, מכיוון שאנחנו כל השנה מטפלים, ואם יש משפחה שעברה דירה, שפתאום לא רלוונטי, שלא מעוניינים יותר בשירות, אנחנו סוגרים לאורך כל השנה, אז גם כשנפתחים תיקים, גם נסגרים. אז בעצם אפשר להגיד, אם אתה מסתכל על זה כמו בעסק, שיש מחזור עסקים, איך קוראים לזה? כאילו יש כמה גלגלנו, כמה רווח, כמה הפסד, אז בסוף זה נכון שיש לנו היום, לא זוכרת, 600, 800 משפחות נפשות שמטופלות, אז בעצם לאורך השנה יש כל הזמן, זה עולה יורד. יכול להיות שהיה לי בשלב נתון 300 תיקים, אבל זה כל הזמן עולה יורד.
מי מחליט הסגירת תיק?
אני, רק אני. העובדות יכולות להמליץ, תקשיבי, ישבתי איתו, דיברתי איתו, הייתי איתו בביקור בית, ניסינו, עשינו את זה, עשינו את זה, הוא לא מוצא את עצמו, הוא לא צריך אותנו, אם יש ילדים בסיכון, בדרך כלל אני לא אמליץ לסגור פנייה, כי אנחנו רוצים להיות במעקב, לראות שאין נזקים לילדים, במקרים אחרים, זכותו של בן אדם, אני לא חייבת להיות לו תקועה בחיים שלו, אם הוא חשב שהוא צריך אותי, והצלחתי לעזור לו מצוין, אין לי מה לעזור לו כבר, אז אנחנו במה שנקרא בדיאלוג, העובדת הסוציאלית אומרת לו, תשמע, נראה לי שעשינו א', ב', ג', ד', כבר אין לי מה לעזור לך, אתה חושב שיש משהו שאני יכולה לעזור לך? אם כן, בוא נפתח את זה מחדש, אם לא, בוא נסגור, תרצה, אנחנו פה תמיד. כדי... יש מקרים, יש אנשים שהם במשבר כרגע, ומאוד עוזר להם שכרגע אני עוזרת להם, אבל הם אומרים לי, אני ברגע שאני יוצא מהדבר הזה, אני לא רוצה, תודה. אני לא איש של רווחה, הם אומרים לי, אני לא איש של רווחה, ואני מכבדת את זה מאוד. בסוף זה צריך להיות, מי שצריך אותי, יעזר בי. במחלקת גבייה, אתם כל הזמן מטפלים באותם אנשים, לפעמים כן, כי אותם אנשים כרוניים שלא מצליחים, כן. אבל הרעיון הוא שלא יהיה פה one way ticket. הרעיון הוא, מי שלא צריך, יש לנו, אנחנו צריכים את המשאבים לאחרים. אוקיי, אז טוב, זה עוד פעם מנתח את הסיבות פניות בחודשים האחרונים, בחודש הנתונים הנוכחי. פעם היה לי כאן משהו מאוד מאוד נחמד, וחבל שהוא כבר לא מופיע כאן. בעצם הוא הראה לי את עצף פריים לעומת שערי תקווה, כל עוד לא היה את הנתוני למס המאוחדים. אז הוא הראה לי בנפרד כל יישוב, וזה היה מאוד מרתק. למה הוא ריתק אותי? כי הוא אמר ככה, בעצף פריים יש 2,500 תושבים נניח, בשערי תקווה 7,000. בסדר? בערך, אני לא מדייקת במספרים. מספר הלקוחות מעצף פריים, היה שווה למספר הלקוחות בשערי תקווה. המשמעות היא שבאחוזים, בעצם פריים יש לי הרבה יותר מטופלי רווחה. אז נתון שהוא, ברגע שיש לך נתונים סטטיסטיים, אתה פתאום צף לך דברים, אתה אומר לך, אוקיי, מה זה אומר לגביי? איפה אני צריך להשקיע את האנרגיות שלי? איפה אני צריך להשקיע את המשאבים שלי? אני צריך לפתח יותר שירותים בעצם פריים כדי לעשות מניעה שם? איפה אני משקיע? לצערי עוד לא הגענו לשם, אבל אנחנו צריכים לסמן את זה כיעד בעצם. המשמעות היא שאו ששוב, אני מזהה את זה גם לפי יחידות הדיור. איפה שיש יותר אנשים שגרים ביחידות דיור, יש לי יותר מטופלים. אז בעצם פעמים יש הרבה מאוד יחידות דיור קטנות כאלה באזור הוותיק, וזה מושך אוכלוסייה שהיא חלשה יותר, שהיא מוצאת דיור זול מאוד, שבעצם פעמים הוא זול יותר משערי תקווה, ובעצם מגיעים אנשים, כל מיני בעיות. איזשהו נתון. אז ככה בוא נסתכל רגע בתקצוב. בוא נסתכל בתקצוב. בעצם אנחנו רואים פה ב-2023 התחלנו באמצע שנה. אז התקציב הוא על 2.5 מיליון, הוקצה לנו, ניצלנו מתוכו 2 מיליון. איך עובד ניצול תקציב ברווחה? יש דברים שהם באופן אוטומטי. ילד נשלח לפנימיה, אני ממלא לו השמה זה נקרא, הרשות משלמת לפנימיה, מתחשבנת מול משרד הרווחה ומקבלת החזר. ויש דברים שאם אתה לא מוציא, אתה לא מקבל. כל הדברים ברווחה, ואם אתה לא מוציא, לא קיבלת. זה לא שעכשיו היה לי 2.5 מיליון ולקחו לי אותם. לא השתמשתי, אז לא נתנו לי. אבל חשבו שאולי אני אצטרך להשתמש ב-2.5 מיליון, לפי, זה הולך אצלי מאוד מאוד לפי סעיפים, תראו כאן, דוגמה, תחום, אז זה מאוד מאוד קשיח אצלי, אין לי כסף מסתובב באוויר, הוא של הרווחה, תעשי איתו מה שאת רוצה, לא.
איך אנחנו באזרחים ותיקים?
לא, זה היה כי זה תחילת שנה עכשיו, עכשיו בתחילת שנה זה עוד לא, אני אראה לכם אם תרצו דוח אחר. 2024, הוקצו לי 5.6 מיליון, ניצלתי 4.5. זה אומר שיכול להיות שנגיד ברשות כמו שלנו, הם משערים שצריכים להיות לו, לפי מה שהם רואים, מספר הילדים, מספר המשפחות הצעירות וכו', צריכים להיות כאן בסביבות, אתה זוכר את זה מהדיוני תקציב, 6 ילדים בפנימיה. אז הם נותנים לי 6 כפול מחיר לפנימיה לילד, 180 אלף שקל, 200 אלף שקל בשנה זה לילד, נותנים לי מיליון שקל לילדים בפנימיות, מיליון ו-200. אבל אם בפועל אין 6 ילדים בפנימיה, זה אומר שהפסדתי כסף?
לא, לא יכולה לעשות הסתה תקציבית?
לא, 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 זה מאוד קשיח, אבל אני כן יכולה להגיד שאם אני בסעיף מסוים יותר...
אין גמישות בכלום כן?
לא, אבל יש גמישות בהרבה דברים אחרים ואני אסביר. בעצם אני לא יכולה להעביר בין סעיף לסעיף, גם אם היה לי מיליון שקל עודף בילד ונוער, אני לא יכולה להעביר אותו לקשישים. אבל אני כן יכולה לנצל בסעיף הקשישים ולהגיד לפיקוח, תראו, בקשישים אתם הערכתם אותי לא נכון, אני פה 2 מיליון לפחות, ואתם נתתם לי רק מיליון, תכניסו לי. אז הם לאורך השנה, ככל שאני מדווחת יותר, אני מסכמת איתם והם מכניסים לי, זה נקרא לחסות את הגרעון, אבל זה לא באמת גרעון, זה התאמה לצרכים שלנו. נכון. אז בשנת 2024, שזו הייתה השנה הראשונה שעבדנו שנה מלאה, בעצם 4.5 מיליון מימשנו מהתקציב, שזה יפה. זה נחשב יפה.
וגם לא נתנו 4 מיליון עכשיו בגלל כל הקיצוצים
הרוחבים. מתחילה, לא, 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 לא. תחילת שנה תמיד מתחילה רגוע ועולה. אנחנו בתקציב שלנו נערכנו ליותר. זה מה שצריך לעשות. צריך לבנות נכון את התקציב, כי לאורך השנה מתווספים לך צרכים. אתה לא יכול להגיד, אני סיימתי עם 4.5 מיליון, בוא נעשה תקציב של 4.5 מיליון. זה יהיה טעות, כי אז כשתקבל כספים, לא תוכל לפתח את השירותים לתושב. לא יהיה לך את הרזרבה שלך. אתה צריך לתת 25% מהמועצה למימון של המאצ'ינג.
זה התקציב שאושר על ידי משרד הרווחה, או גם התקציב?
לא, זה התקציב רק של הרווחה. פה זה רק הרווחה. לא, כאן זה תחילת שנה במשרד הרווחה. הוא יקצה, אבל יש לו סעיפים שהוא עדיין לא יקצה, כי לוקח זמן, התקציב רק אושר במרץ, אז הוא נותן לך חלק אחד חלקי 12 ממה שעשית, ומתגבר אותך ברגע שנפתחים סעיפים. נגיד עכשיו, הוצאתי מישהו לדיור של מוגבלות שכלית, אז הוא עוד לא נספר לי משנה שעברה, הוא חדש. ברגע שאני מוציאה אותו, אני מודיעה למפקחת, היא אומרת לי, אין בעיה, בחודש הבא, תראי בתקצוב, הוספתי לך 200,000 שקל, כי היא צריכה לתקצב את הבחור הזה במסגרת. אז ככה זה עובד, ושוב, כמו שאמרנו, בואו נראה כאן את החנוכה, אם אתם רואים, 42%, זה משה, מוגבלות שכלית התפתחותית, שזה מוגבלויות. חוץ ממאז, אני רואה שהתקציב יותר גדול, אגב, אמרתי מקודם 40% על מוגבלויות, אז לא, תראו. משה זה 42, שירותי שיקום, שזה גם נחשב במוגבלויות, עוד 9%, אתם כבר הגעתם כאן ל-50% מהתקציב, שהוא של מוגבלויות בכלל. ואני מזכירה שזה 85 משפחות בערך. אז זה נתח כבד, זה ילדים ומבוגרים. יש לי כאן אנשים במס, בנוסעים לכפר סבא, למס, יש את ההסעות שלהם, זה כל זה עולה המון המון כסף, המשרד נותן לך 75%, ואת נותנת מהמאצ'ינג של המועצה 25%.
דרך אגב, המאצ'ינג נעשה לפי סוציו?
כן, לא, 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 זה המלחמה, לא. יש שני תחומים, 75. יש שניים, שלושה סעיפים שהם 100% מימון של משרד הרווחה, שזה הטיפול בניצולי שואה, שיש לנו כאן מועדון ניצולי שואה ושירותים לניצולי שואה, זה 100% מימון, זה בסביבות 300,000 שקל בשנה שאת לא נותנת שקל מאצ'ינג מהמועצה, ונוער חרדי מנותק שלנו אין את זה פה, ורגע, מה עוד יש לנו? 100%?
ובסמין, בואי צריך להיכנס בשתי שורות, כי אנחנו בעצם להעלות משום דבר.
אין בעיה. מה עוד רוצה לשמוע? אז בואו נשאיר לכם. אמרתי פחות או יותר, אני חושבת שהבינו את ה...
כמה עובדים אתם במחלקה?
יש לנו 7 עובדות סוציאליות, ועוד עובדים של שירותים, כמו רכזות מועדון קשישים, עובדת תחשיבנית, כזה.
עובדה באמת צעירית וג'נית, ומתאז לנו על התחום הזה מכוסה צורה טובה.
אפשר לומר שגם מבחינה תקציבית, יש שלוחה תקציבית במשחקת רווחה.
במשרד הרווחה, יש שותפים שעוזרים.
גם במחלקת רווחה הרשות.
תודה רבה. איפה
ליגל? בזום.
איפה הזום?
אורלי של המחלקה.
זה אותו זום, לא?
לא, רגע, אני רוצה לסכם את ההחלטות, לא, לא, בואו, אמיר, אני רוצה לקבל את ההחלטות ואחר כך נתקדם לנושא. בסדר, טוב, חברים, אנחנו עוברים לשלב ההחלטות, הנושאים שעברנו, אז אחד זה אישרו פרוטוקול מליאה מ-23 לשני, 2025, כמובן עם התיקון שרות ציינה שהיא לא הייתה נוכחת בישיבה ונעדרה, אז מי בעד האישור של הרימפדו? תודה, קבל פה אחד. שתיים, אישור סגירת הטברים על פי הטבלה המצורפת, כפי שהוצגה על ידי גזבר המועצה עמיחי, מי בעד שירים את ידו? תודה, אושר פה אחד. שלוש, תיקון חוק העזר לשטחים ציבוריים פתוחים, כפי שהוצג גם על ידי הגזבר, התייחסות של היועץ המשפטי, מי בעד שירים את ידו? תודה, אושר פה אחד. ארבע, הקצאת קרקע לעמותת רמת עץ אפרים, כפי שהוצג פה על ידי מנכ״ל אבי אשקוביץ שליווה את הנושא יחד עם אמיר ומשרד של אמיר, מי בעד שירים את ידו? תודה, אושר פה אחד. זהו, הצגנו למליאה על ידי הגזבר את דוח רבעוני רבעון 4 לתקציב 2024, אז אנחנו בעניין הזה סוגרים את הישיבה. תודה רבה. זהו. תודה. עכשיו אנחנו נתק.
הנושא של התאגיד שהתעסקנו... כל אחרי זה יש פה זום. משהו כאילו שאת תופסת ראש ואת אומרת לי, איפה הביאו לך?
אני מבסוטה, אני מבסוטה עליהם.
קיבלתי את שאבא של אשתי נפטר, ואז עשו שם סדר וזה, מצאו באיזושהי מגירה איזה אקדח ישן. אקדח טופי כזה, סמית וויסון.
טוב, יגאל, שלום עליך, שבוע טוב, אתה שומע אותנו?
יאללה, חברים.
יגאל, לא שומע אותך. רגע, זה אצלי הבעיה, רק רגע.
מיכה ילן.
שומעים?
כן, בטח.
יופי, שבוע טוב.
שבוע מקסים, מה שלומכם?
השם, בסדר גמור.
אני לא רגיל לישיבות מליאה ב-10 בבוקר, כן?
תתרגל.
אחלה רעיון דרך אגב. אביעד, מה שלומך?
תודה לאל.
טוב, איך אתם רוצים להתחיל? אתם רוצים סקירה קצרה, אבי?
מה אתה רוצה שמיינים?
אוקיי. שנייה, חברים.
שומעים בחוץ, סבב? טוב, לא תדלת.
טוב חברים, ריאד יגאל, בוקר טוב.
אז נמצאים איתנו פה, סליחה רגע, עמיחי הגזבר, רותי שוורץ היא חברת מליאת המועצה, ואמיר הוא היועץ המשפטי שלנו. זהו, חסרה לנו חברת מליאה שבחול, אבל אנחנו פה, כן.
אהלן אמיר.
מה נשמע?
התחלת לצבוע שיער כמוני, אני מבין.
לגמרי, כן.
עכשיו, אז אנחנו... אז אני ביקשתי באמת עם יגאל ומאביעד שהצטרפו לנו לישיבה, לאור שאלות שעלו בישיבת המליאה הקודמת, לגבי המחשבות של הרשות שלנו להצטרף לתאגיד מים וביוב. אז אביעד, מנהל אגף תאגידים ברשות המים, ויגאל להב, ראש מועצת קרני שומרון לשעבר ופרויקטור רשות המים לעניין תאגוד רשויות יו"ש, מצטרפים אלינו. השאלות שעלו נוגעות לכמה היבטים, ונשמח לפירוט כל אחד לפי מומחיותו ותפקידו. את רוצה להציג או
שאני לא, להציג?
טוב. אז רותי, חברת המליאה, ביקשה לשאול, ביקשה להבהיר מספר דברים. דבר ראשון, אביעד, זה יותר אליך. עלו שאלות לגבי מחויבות התאגיד לצורכי הרשות המקומית ולצורכי ולתעדוף תוכנית ההשקעות ברשות לאחר ההצטרפות, על מנת למנוע מצב שבו הרשות מצטרפת, ואז לאור העובדה שהרשות יש לה אצבע אחת או שתיים, מן הסתם לא תהיה רוב בבורד של התאגיד, ייתכן והתעדוף של תוכניות העבודה לשיקום תשתיות המים והביוב שלה יהיו בסדר עדיפות נמוך. רוצים לוודא שהמצב אינו כזה. עכשיו, אני הצגתי אביעד את מה שאני מכיר לאור שיחותינו מן הסתם מהעבר ולאור ההיכרות המוקדמת, אבל אתה תוכל להרחיב ודאי טוב ממני. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, עוד אליך אביעד, לגבי אמות מידה לשירות. סליחה, לגבי הראשונה גם תרחיב קצת לגבי אמות מידה הנדסיות וכן הלאה שהתאגיד נדרש לעמוד בהן. נקודה שנייה לגבי אמות מידה לשירות. רוצים לוודא שהשירות שניתן לתושבים לאחר המעבר לתאגיד עדיין יהיה ברמה טובה, אם תוכל לפרט מה דרישות השירות שהתאגיד צריך לעמוד בהם, שהתושבים לא ירגישו שהם רק מספר, עד רבה לאור העובדה שהתאגיד מן הסתם לא יושב פה. התאגיד, בשונה מהמצב כיום, שבו תושבי הרשות יכולים פשוט להגיע למשרדי הרשות ולקבל את המענה, התאגיד לא יושב פה. אז איך אנחנו מוודאים שהתושבים עדיין מקבלים שירות מיטבי? נקודה נוספת אליך, יגאל, אם תוכל להרחיב מניסיונך ומהיכרותך גם לגבי הממשקים, ממשקי העבודה שבין הרשות המקומית לבין התאגיד, מה הדברים שבדרך כלל נידונים, עולים, הדברים שאנחנו צריכים לשים אליהם לב בעת בחינת כוונת מבחינת ההצטרפות לתאגיד מים וביוב, ועוד נושאים נוספים שיש לך להרחיב שהם על הפרק. אנחנו כאמור רוצים לשמוע הכל לחיוב, לשלילה, שיהיה בפנינו מן הסתם את מרב האינפורמציה. הבמה שלכם.
אתם רוצים okay. קודם כל עם רקע כללי ואז נוכל לצלול קצת יותר?
כן. Okay. נשמח.
אני חושב שזה הכי...
בעיקרון אנחנו צריכים לסיים ב-10:30, בסדר?
בואו, אנחנו נעבוד מהר אז. אני מדבר מהר ויגאל...
אנחנו נעשה את זה כמה שיותר זריז. בעיקרון, תאגידי מים היום, אם אני מסתכל כשורה האחרונה, בין מה שהיה לפני הקמתו ולהיום, הפחת אצלנו ירד בערך מ-15%, שזה פחות או יותר גם הפחת אצלכם, אם לא יותר, היום אנחנו עומדים נדמה לי ל-3.5%. זה לבד, זה חיסכון אדיר של עשרות אם לא מאות אלפי שקלים. השירות הוא שירות מיידי, מיידי זה אומר 24/7. ביוביות, תיקונים, זה אנחנו מדברים על תחזוקת שבר. מהרגע שקורה אירוע, זה עניין של בין דקות לשעות בודדות שהנושא הזה מטופל. אבל אם אנחנו נסתכל רגע על העירייה הרחבה יותר, אין היום כמעט צינור בין יותר מ... 8 שנים, 9 שנים היום בכל רחבי המועצה אצלנו. אנחנו מדברים על מועצה באורך של כמעט תל אביב ויפו ביחד. זאת אומרת, אתם צריכים להבין כמה השקעות התאגיד השקיע פה במשך 15-20 שנה כדי להביא אותנו למצב הזה. אין לכם את האפשרות לעשות את זה. שום רשות בישראל, אלא אם כן ישירה מאוד מאוד מאוד, יכולה באמת כל הזמן לבוא ולתחזק את הקווים האלה. אין לכם לא את הכוח אדם, אין לכם לא את היכולות להשקיע מיליונים בשיקום של כל תשתיות המים, ולכן אני חושב שהמענה הזה הוא המענה הכי מדויק שיכול להיות. אני רואה את זה היום ממעלה דומים וגבעת זאב, אני מלווה גם את נעריה ומאיליה שהולכים עכשיו להתאגד ביחד. הרשויות מבינות, וזה בעיקר דרך אגב אחרי מה שמשרד האוצר עשה, רשויות מבינות שלבד הן לא יכולות יותר להחזיק היום את המשקל הענק הזה שנקרא תאגיד מים, משק המים. זה נחמד שבהתחלה אתה מרוויח, כי אתה מוכר יותר יקר ממה שאתה קונה, אבל כולנו יודעים שהרשויות לא השקיעו בחזרה את הכסף בתשתיות המים, ולא של הביוב, אז מתחילים בצרות. וכל שנה שעוברת רק מחריפה את המחיר שצריך לשלם עבור ההחלפה. מבחינת התאגיד שלנו עם אריאל, שזה ההקמה הראשונה שהייתה ביוש, תאגיד יובלים, שזה קרני שומרון ואריאל, זה נכון שאנחנו מספר מצומצם יותר בתאגיד של דירקטורים, וככל שיכנסו יותר רשויות, אז כמובן שהדירקטוריון יעבוד עוד יותר מדויק, אבל בכל שנה אנחנו היינו מקבלים את תוכנית הפיתוח, מתווכחים עליה, בסוף עושים אותה, ובסוף זה נקבע ששליש ושתי שליש, מבחינת קיבולת, אני מראה שאותו דבר יהיה עכשיו, זה יהיה 50, רבע ורבע, מבחינת התחזוקה השוטפת, ולכן אתם יכולים להבין שהסכומים האלה הם גדולים בערך פי 4, פי 5, ממה שאתם משקיעים היום. מבחינת התושב אין שום הבדל, מחיר המים והביוב שהוא משלם היום הוא אותו מחיר ביוב שהוא ישלם גם בעתיד, כולל המאה, מה שפעם אצלנו היה שונה, אנחנו שילמנו פלוס מאה, והמחיר עלה כאילו ב-17% או 18% היום, היום זה כבר לא ככה, המחיר שאתם תשלמו כתושבים יהיה זהה לחלוטין למה שהם משלמים היום, וכמובן יש את כל השיפויים שהרשות המקומית מקבלת, שזה גם המחיר פר תושב וגם המחיר 40% על הבעלויות של הלוואת בעלים, ויש את המחיר לפרסום ולמחשוב, יש המון המון תקציבים שתאגיד יודע להביא ורשות מקומית לא. סך הכל כשורה אחרונה, כראש רשות לשעבר, עם כל הרעיון של המים והביוב היה טוב יותר מרשות מקומית, ב-400%. לא פער שולי, הפער הוא דרמטי בהבדלים שלו. נקודה אחת רעה שיש בנושא של תאגיד, ועל זה אבי וכל ראשי הרשויות צריכים להילחם, זה הדבר שנקרא היטל הקמה. היום היטל הקמה, מה שהציבור משלם לכם על היטלי מים, טיול והכל, יהיה כמעט פחות או יותר אותו דבר מה שישלם לתאגיד. אבל הרשות מקומית שרוצה עכשיו לבנות גן ילדים או בית ספר, פתאום נדרשת לשלם היטל הקמה, שלפחות עד היום לא מוכר על ידי הגורמים המתקציבים, אם זה משרד החינוך או מפעל הפיס. פה נדרשת השקעה של ראשי הרשויות להודיע למפעל הפיס ומשרד החינוך, שיכירו בשורה של ההוצאה של היטל הקמה, כחלק מתוך תהליך ההוצאה של כל בנייה של כל מבנה, ואני חושב שזה כן פתיר, כי עד היום זה די נפל בין הכיסאות. אבל אין ספק בשקלול הכללי שאני מסתכל על זה, התאגיד עושה טוב וטוב מאוד לרשויות המקומיות.
אני אשמח, איגל, תודה. אני, אביעד, לפני שאתה מדבר, אז במסגרת הדיבור המהיר שלך, אז נשמח אם תכלול גם את ההתייחסות לחוזר המענקים שנחתם לאחרונה בין רשות המים לבין משרד האוצר, מה הסכומים שהרשות צפויה לקבל בתהליך הזה, וגם הסתכלנו על השורה הראשונה של חוזר המענקים, כתוב, מן הסתם עידו, מאגף תקציבים, הכניס שהכל מותנה בתקציב. אז עד כמה אנחנו יכולים לבנות על כך שבאמת הסכומים הללו יגיעו, כי מן הסתם הוודאות שהסכומים הללו יגיעו, בסופו של דבר, היא משמעותית עבור הרשות, היא לא פן שולי, ואם הוודאות היא מוכפלת בלא יודע, 50 או 20%, אז זה דבר שחשוב לנו לדעת. לעומת זאת, אם זה 90... אם זה 98%,
מן הסתם
זה משהו
אחר. אוקיי. עוד משהו?
מה שאמרתי
קודם. אז אני אתחיל עם החוזר, לא, מה שאמרת קודם יש לי. אני אתחיל עם החוזר מענקים, אז אנחנו במסע ומתן עם אגף תקציבים על החוזר מענקים הזה לא חשבנו על יוש. זאת האמת, לא הכללנו את יוש בפנים, אנחנו בנינו על הרשויות מה שנקרא חייבות בתיאגוד, כידוע לכם, אתם לא חייבים בתיאגוד מבחינת החוק. ואז חזי, ביחד עם איגל, הכניסו לתוכנית העבודה שלנו גם את יוש, בעיניי מהלך מעולה. משרד האוצר לא מתנגד שנכליל את זה בתוך החוזר, זאת אומרת הוא לא אומר שלא, אבל כמו כל תקציב במדינת ישראל, גם הקול קורא הזה מותנה בתקציב. אני יכול להגיד לך שהיתרון שהצירופים הקטנים האלה, שהתקציב שלהם הוא כל כך שולי, שאני לא רואה דרך להתנגד. יגאל דיבר פה על צירוף כמו מעלה אדומים וגבעת זאב, אלה צירופים של עשרות מיליונים. בית שאן זה צירוף של נהריה, צירוף של גם של עשרות מיליונים. אנחנו מדברים על צירוף מאוד מאוד זול. אני אופטימי, אני לא יודע להפוך את זה לאחוזים, אבל אני אופטימי שאגף תקציבים והידידים שלכם במשרד האוצר, שיודעים להשפיע עליו, לא ישברו את החוזר הזה על 3 מיליון שקלים, צירוף של רשות קטנה החשובה בשומרון. אז זה לגבי החוזר. המספרים הם מספרים, אנחנו מדברים על, אתם סוציו 6? 7. אם אנחנו סוציו 7, אז לדעתי אנחנו מדברים על סדר גודל של 90 או 150? 150. יש תקציב השקעות, התקציב השקעות הוא סדר גודל של 1.5 מיליון פלוס מינוס, זה בערך 150 או לתושב, אם אני זוכר נכון. הכסף למועצה, זה לנקלטת, זה 80 שקלים לתושב, ולתאגיד הכל, ולרשות הקולטות הם יקבלו 90 שקלים לתושב. זה...
לא כתוב...
מה זה?
כתוב בחוזר... סכום קצת שונה, לא? 85-95, לא?
לא, 80-90. 80-90, לא, אולי חוזר, יש חוזר ישן, אבל 80-90. במסע ומתן עם דולברג, אנחנו רוצים 85-95, אביחי, אבל אתה הלכת, אז שינינו את זה. בכל מקרה, עוד פעם, אני אגיד לכם את האמת, השיח של החוזר צירופים הוא חשוב, אבל הוא לא המהות של זה. יגאל הסביר פה מה תאגיד מים וביוב יודע לעשות, הן בהיבט של רגולציה, בתחום ההשקעות, אין בהיבט של רגולציה, בתחום השירות. אנחנו יצאנו, המועצה אישרה ביום חמישי האחרון, אמות מידה לשירות מתוקנות, גם יותר מותאמות לעידן שאנחנו נמצאים בו, מוטות טכנולוגיה, מוטות הכרה במה שנקרא, להוריד את העומס הרגולטורי על הצרכן, אם זה בהיבטים של נזילות, אם זה בהיבטים של החלפת צרכנים. זאת אומרת, אנחנו... אמות המידה לשירות הם היו בשורה לפני עשור, ומיום 50 אפילו עוד יותר בשורה לצרכן, ואני לא מודאג. לגבי הקמת המרכז השירות, אז הכללים מדברים על הקמת מרכז שירות, לדעתי על 1,000 צרכנים, כאילו 1,000 בתי אב, סדר גודל.
בשאר השבוע נהיה מרכז צרכני.
אז יש לנו, אז הנה, יגאל כבר בדק את זה, על פניו, לפי הכללים אתם חייבים לקבל מרכז שירות, אז זה לגבי השאלה הזאת. אז גם בזה אנחנו לא מודאגים, כמובן, אתה צריך להבין שהתאגיד...
יהיה פעיל פה, אביעד, שיהיה פעיל פה באופן מה, יומי?
בהתאם לכללים, ממש, בהתאם לכללים, כן.
כמו בקרני שומרון, יש לך מרכז שירות, התושב פונה אליו, הוא יושב בתוך קרני שומרון, יש לו מנהל אזור בתוך קרני שומרון, מנהל גביע בתוך קרני שומרון, הכל נמצא אצלנו, זה כאילו רק לא יושב כמחלקה במועצה, זה מרכז שירות שיושב אצלכם נגיד בקניון ונותן את כל השירות שלו משם.
זה אמרתי, זה...
מוכל לפרט קצת מה...
עמיחי, זה חשוב שאתה...
איפה אתה מידע לשירות?
מה עוד פעם, סליחה?
אם תוכל לפרט קצת מה מחייבות את התאגיד אמות המידע לשירות,
אמות המידע לשירות, בראש ובראשונה מחייבות קרמים שעובדים ובתוקף, כמו ש... זה הדבר הראשון, זאת הבשורה הגדולה לצרכנים. המדים הם מחויבים, התאגיד מחויב להקים כאלה ולתחזק אותם. מתוך זה יוצא כל הרעיון של ההכרה בנזילות, ההודעה לצרכן על נזילה, שזה מאוד משמעותי לצרכנים. המדידות הן מדויקות משמעותית, גם יותר קל לבדוק מה קרה, קל לזהות נזילות, קל לזהות האם הצריכה היא צריכה במרחב הציבורי, האם זה של התאגיד וכולי. כל מה שקשור למרכז השירות, מתי הוא פתוח, איך אתה יכול לגשת אליו, כל מה שקשור לאיך נראית חשבונית, SLA של טיפול בבקשות של צרכן, SLA של טיפול בתקלות, כל הדברים האלה נמצאים בתוך אמות המידה לשירות, זה ספר. אני, בגלל זה קשה לי קצת לקצר. אם מישהו מחברי המועצה ירצה לשבת עם הגורם שבקיא בזה ברשות המים, אני אשמח להפנות אותו אליו לשיחה. ממש יעשה לכם סקירה על כל אמות המידה לשירות, אבל כמו שאמר יגאל, השינוי הוא דרמטי. זאת אומרת, אין היום ברשויות מקומיות לא מתואגדות שמצליחות, גם כאלה שהשירות בהם מוגדר מיטבי, הוא עדיין מיטבי בלי לעמוד בכל אמות המידה שלנו. הוא מיטבי כי הם עושים עבודה טובה. אבל הסטנדרטים שאנחנו מכילים על התאגיד הם הכי גבוהים שאפשר, והציונים בהתאם, גם בתאגיד, גם בתאגיד יובלים בשומרון. אני אסכם, כי בעצם נראה, נגעתי בהכל. כשאנחנו מדברים...
לא, לא, אמות מידה, אמות מידה הנדסיות...
בדיוק, מעולה. אז אני אדבר על זה שנייה. אז אנחנו...
איך מבדים את ההשקעה של התאגיד?
כשאנחנו מדברים על... כשאנחנו מדברים על תאגיד מים וביוב ועל הרגולציה עליו, אז אני קורא לזה ארבעת היסודות. אנחנו מדברים על, בראש ובראשונה, על עולם ההנדסה, על עולם הכלכלה, על העולם של אמות מידה לשירות ועל ממשל תאגידי. כשאנחנו מדברים עכשיו, אתם שואלים על הנדסה, אז בעצם כל תאגיד מים וביוב נקבעת לו תוכנית אב, חייבת להיות לו תוכנית אב לכל אחד מהיישובים שלו, ותוכנית האב שלו היא עוברת בדיקה בתחילת שנה ובסוף שנה, וגם באמצע יש מהנדסים של רשות המים שנמצאים בתוך התאגיד, מבקרים בו כדי לוודא עמידה בתוכנית העבודה השנתית. אני לא מתחבר למנגנונים של שליש ושני שליש, אולי בהחזקה, אבל באופן כללי בתחילת שנה דירקטוריון התאגיד מאשר בכפוף לאישור רשות המים ותוכנית ההשקעות שלו, הוא יודע איפה הוא הולך לבצע פרויקטים. כמובן שאני סמוך ובטוח שבתחילת הדרך של התאגיד ברשות, אז הוא יעבוד חזק על תשתיות המים בשער שומרון, קרם, תשתיות מים, צמצום פחת המים בצורה מיידית, כי שם נמצא הכסף, ולאחר מכן תחזוקה, יישוב קטן, אני לא יודע מה מצב התשתיות, אבל בהתאם לתוכנית עבודה שמבוקרת על ידינו. במילים אחרות, תאגיד המים לא יכול לבוא ולהגיד, חברים, אני הולך לעבוד רק באריאל. אני מקבל כסף משאר שומרון, אבל אני רוצה לעבוד רק באריאל, או רק בקרני שומרון, או רק באחד היישובים האחרים. אין דבר כזה. אנחנו נמצאים הן בשלב של האישור של התוכנית, והן בשלב של הזה. יש גם סנקציה. זאת אומרת, אם תאגיד המים ביצע עבודות שלא לפי תוכנית העבודה השנתית המאושרת שלו, ההכרה התעריפית הוא לא יקבל אותה. זאת אומרת, זה לא שהוא יכול לעשות את זה וליהנות מזה. הוא יפסיד. אז יש לו תמריץ חיובי, שלילי חיובי, לבצע את תוכנית העבודה. בכל מה שקשור לאתגרים, ופה נכנסת הרגולציה ההנדסית ביחד עם הרגולציה הכלכלית. בסופו של דבר, הדרמה הגדולה בתאגיד מים וביוב היא היכולת התעריפית היום, לפי הכללים, לייצר לו מענה מיידי לאתגר שהוא מעבר לתוכנית העבודה הרגילה שלו. לדוגמה, יש לנו בהחלפת קו מאוד משמעותית, קו סניקה, שפתאום מקפיצה את הוצאות הרשות המקומית ב-5-6 מיליון שקלים בשנה אחת, רשות מקומית לא יודעת להתמודד עם זה, תעריף המים יודע לבוא ולהגיד, אוקיי, יש לנו פה אתגר תשתיתי, אנחנו נותנים הלוואה תעריפית, השקעה תעריפית, יש לזה מושגים תעריפיים, ואנחנו נותנים לתאגיד ליהנות היום, או ללכת לבנק ולהביא כסף, או לקבל הלוואה על חשבון התעריף, ולעמוד באתגר הזה. זה דרמטי. לרשויות מקומיות שאין להן הכנסות מאוד מאוד גבוהות מארנונה וכולי, הן צריכות את הדבר הזה. היכולת של הרשות המקומית ללכת לבנק ולהביא 10 מיליון שקלים בשנה,
שזה מעמיס לכם על התקציב, לא לשכה.
מה שוב? סליחה, יגאל?
אם הם יקחו הלוואה, זה ימיס להם על התקציב ועל ההחזר הלוואה.
ודאי, הם פשוט לא עושות את זה. אני אקרא לך לשורה האחרונה, אני יודע שהם לא עושות את זה.
ביד באתגר, כמו שציינת עכשיו, של נגיד קו סניקה או תשתית כזו או אחרת, בעלות של מיליוני שקלים שפתאום נופלת על התאגיד. מה מעורבות הרשות? האם הרשות בא ואומר, האם התאגיד בא ואומר לרשות, תשמעי, יש לי פה אירוע, ולכן מעורבותך צריכה להיות באספקט ג' ג'. אני שואל.
אני מזכיר לך שהרשת המקומית הופכת להיות מקבלת שירותים.
אני יודע, אבל אני רוצה...
כן, לא, בסדר, אני אומר לכולם, התאגיד הופך להיות נותן שירותים לרשת המקומית. הרשת המקומית, אם יש לה או תוכנית פיתוח מסוימת, התאגיד צריך לקיים אותה, זה המחויבות החוקית שלו. בין אם זה בשיקום ושדרוג, ובין אם זה בפיתוח, התאגיד הופך להיות נותן השירותים, על כל המשתמע.
ביקונתם תעשו, עשיתם סקר נכסים אצלכם, סקר תשתיות. אני מעריך שמה שיקרה, אחד, אתם תציינו בכוכב את הקווים שבהם יש את הנזילות הכי גדולות, והדבר השני יהיה את התשתיות הכי ישנות עד להכי חדשות, והתאגיד יצטרך בחומש אחד או ב7-6 שנים לבוא ולראות איך הוא מסדיר את הכל ונותן לכם יישוב שהוא נקי, כי בסוף זה נותן לו את השירות.
רגע, וזה, איגל, זה נתונים שהרשות צריכה לתת אותם, או
אתם, הרי עשיתם סקר, התאגיד גם יחזיר לכם את הכסף על הסקר.
כן, ורשות המים תאשר אותו אם היא לא אישרה אותו עדיין, היא צריכה לאשר את הסקר. לסקר הזה יש משמעויות תעריפיות, יש לו כמה משמעויות.
אתם היחידים שעשיתם סקר עד עכשיו דרך אגב.
יש לנו פגישה עם מהנדס מטעמם עוד כמה שבועות.
אנחנו צריכים להעביר להם את זה, כי הם צריכים לשלם לנו על זה.
אין בעיה להעביר לכם את להעביר את הסקר.
אני אציין, אנחנו נשלם על זה רק אם אתם תהיו בתאגיד, זה חלק מהמענק אצל.
ברור, ברור, ברור.
תגיד, מה מבחינת, היות ויש עוד כמה דקות, מה מבחינת קבועי הזמן, על איזה טווחי זמן אנחנו מדברים כדי להניע את התהליך, מה מומי, שוחחתי עם יגאל ביום רביעי חמישי, אז אנחנו מבינים שיש אולי את חלופת הקמת התאגיד, אבל יש גם את התאגיד הקיים ביובלים, שאולי עכשיו לאורך חוזר, עלול, מה זה עלול? עשוי, לרצות את ההצטרפות הזו, אז אם תוכלו לגעת גם בזה, גם בזה, גם בקבועי הזמן.
אנחנו נפגשנו עם החבר'ה של אריאל, זה היה לפני פרסום המענקים של משרד האוצר, אחרי הדיון איתו שלחתי לו את כל המענקים כדי שיראה אותם, ואנחנו מנסים לתאם איתו פגישה מחודשת, אני מתאר לעצמי שגם אבי יהיה בפגישה הזאת כדי לראות אם אפשר לסגור, נצליח, נצליח, לא נצליח, תאגיד חדש.
לא נצליח, תאגיד חדש, וזה אתגר יותר גדול, אני אומר את זה מראש, היכולת להיכנס לתאגיד קיים משפרת משמעותית את היכולת של גוף תשתיתי לעבוד מהר בתוך הרשות המקומית. זה באופן טבעי. אני גם אגיד מראש שהתאגיד שאנחנו, הוא האופציה השנייה והפחות מועדפת על פניי כלכלית, כי בסוף הוא יהיה תאגיד קטן. תאגיד קטן מפוזר בהרבה יישובים, העול, כמעט ולא יהיה לו שום יתרון לגודל. זאת אומרת, זה שאתה, יתרון לגודל הוא מאיזשהו מספר מסוים מתחיל להשפיע. ב-40-50 אלף תושבים מפוזרים ב-5-6 יישובים, זה כבר נהיה אתגר. אני חושב שהדרך עם אריאל יד ביד, עם שיתוף פעולה של הרשויות החדשות ביחד, להיכנס לתוך התאגיד, היא טובה גם לתאגיד וגם לרשויות.
ועל איזה קבועי זמן מדברים בחלופה א' ובאיזה בחלופה ב'? אם זה אריאל, אז מה...
אנחנו, קודם כל, יגאל הוא המנוע הכי טוב שיכולנו לספק לאירוע הזה. אז זה בקטע הזה. אנחנו, רשות המים, לא תהיה חסם.
אז אוקיי, אז איזה קבועי זמן אנחנו מדברים עליהם? מה?
אני מעריך שעד סוף חודש... אני מעריך, לא, מה פתאום. אני מעריך שעד סוף חודש מאי תהיה את הפגישה עם אריאל, יחד עם אבי, יחד עם רשות המים, להבין לאן הולכים. איתם או בלעדיהם? אם זה איתם, אז הלוח זמנים הוא קצר, הוא חודשים ספורים.
נכון.
ואם זה להקים תאגיד, אז אני צריך לשכנע את אורנית ואת אלקנה ואת אלפי מנשה, ואת קדומים ואת עמנואל, ואז אנחנו מגיעים בערך ל-70-80 אלף תושבים, ואפשר להקים את התאגיד?
נכון. אבל זה אתגר הרבה יותר גדול. בוא נבין, המסגרת, עיקר העבודה זה אחרי שמה
ש... בואו, בואו, בואו. כן, בואו נתקדם, מיכאל.
אוקיי, מה עוד?
זהו. תודה רבה, תודה רבה,
תודה
רבה. שר כוח.
תודה רבה.
ושיהיה רק דברים טובים.
תודה, שיהיה צורות טובות.
תודה.
אמן, אמן, ביי ביי.
תודה רבה. תודה, חברים. שר כוח.